זה נפסק, אז צריך להקליט שוב, סליחה.
טוב, אז התחלנו בפעם הקודמת את פרק ד' בשער ג', עניין אני וכהן, ואנחנו בעיקר קודם כל קראנו שוב את העמוד, והתחלנו לקרוא בפירושו של הרב, והעניין הוא שהברייתא שהביאה הגמרא היא מקצה לזמן של קריאת שמע של ערבית זמן קצר ביותר אם הולכים לפי הפשט של מה שכתוב בגמרא, דהיינו שמשעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח עד שעומד להיפטר מתוך סעודתו. אז קודם כל הזמן הזה הוא כפי שאמרתי זמן מאוד מאוד קצר. גם נשאלת השאלה איפה למקם את הזמן הזה של האני, שהרי לפי פירושו של רש"י כזכור זה צריך להיות לפני צאת הכוכבים, היות ורש"י מסביר שזה מה שמאפיין את האני, שאין לו נר, כן, להאיר בסעודתו. והנושא האחרון שהעלינו אותו בסוף הלימוד שלנו בפעם הקודמת, והיא שאלה שנשאלת גם כן, דיינו שאנחנו שאלנו שאלה שנשאלת בעצם בתוספות, זה שאם הרפרנס של הזמן קריאת שמע לכל ישראל זה זמן שעניים, שאני נכנס לאכול פיתו במלח, אז מתי העני קורא קריאת שמע ומתפלל? אז אנחנו
סליחה שאני אפיל את המיזוג, פשוט יפתח חלון, שאני אפיל את המיזוג ממש מחר.
אז אנחנו נקרא את התוספות הזה ומשם אנחנו נחזור לטקסט של הרב. בדיבור המתחיל, משעה שהעני נכנס לאכול פיתו במלח. אנחנו בעמוד ב', לא עמוד ב', כן? אתה שמע בתוספות? אז משעה שהעני נכנס לאכול פיתו במלח שואלים תמה אני גופה, מתי יתפלל? נו, העני עצמו מתי יתפלל? ואנחנו מיד צריכים לשים לב לכך שיש משהו שאמור לא להסתדר במוחנו משאלת התוספות. מי דיבר על תפילה? אנחנו דיברנו על קריאת שמע.
טוב, יש עוד כמה דפים הלאה שצריך לסמוך גדולה לתפילה, אז יש לך תלך ביחד.
אנחנו עדיין לא שמה. כל דבר לגופו.
בעיתו.
כל דבר בעיתו וכל דבר לגופו.
אני גופה.
היינו ש...
באמת שלפי שתי השיטות.
מה?
זה לפי שתי השיטות. אם אתה צריך להתפלל לפני קריאת שמה, אז על אחת כמה וכמה. ואם אתה צריך לעצמי להתפלל אחרי כלעצמית גאולה לתפילה, אז גם כן. זאת אומרת, לפי כל הדעות זה צריך להיות, יש בעיה.
כן, אבל בינתיים, הלשון של התוספות היה צריך להיות מתי יקרא.
מתי יקרא.
ולא מתי נתפלל. מתי קורה. כן? כי אנחנו יוצאים מתוך העניין שאנחנו קובעים כרגע את הזמן של קריאת שמה של ערבי, ועצם העובדה שאחר כך מסיבות שאינן שייכות לקביעת הזמן הזה הוחלט להצמיד את התפילה לקריאה בין לפניה בין לאחריה בהתאם לשיטות הבאות, זה לא מן העניין. אבל אנחנו נראה מיד ש הדיוק של לשון תוספות זה בגלל הנושא שהביאו כאן שקוראים קריאת שמה, דיינו העולם בכלל ישראל קוראים קריאת שמה בזמן שהעני נכנס לאכול פיתו במלח, אבל לעני יש לו בעיה שהוא אסור להתחיל את האכילה לפני שהתפלל. דהיינו שההלכה היא שכשאדם חוזר מעיסוקיו היומיומיים, כן? והגיע זמן ערב, כן? חושך, חשיכה, אז אסור לו להתחיל בשום עיסוק ובשום ולא לאכול לפני שיתפלל. אנו שההלכה הזאת היא לא קשורה לקריאת שמע, היא קשורה לתפילה.
גם היא באה אחר כך, טוב,
מה?
זה גם, גם היא הופיעה אחר כך בגמרא.
לא, אבל זאת אומרת שכשאנחנו מתחילים את התוספות, אנחנו כבר מכירים את כל הגמרא.
בסדר.
אבל התוספות לא שואלים על הקריאת שמע, כי את הקריאת שמע בעצם ייתכן שהוא יכול מאוחר יותר.
אבל לא יכול להתחיל
לאכול. אז תמה אני גופה מתי יתפלל דהמרת זמן אכילתו היינו זמן קריאת שמה, וכיוון שבא זמן קריאת שמה אסור להתחיל בסעודה עד שיתפלל ברשע כדתניה לקמן דלת עמוד ב', וקורא קריאת שמה, זה ציטוט משמה, וקורא קריאת שמה ומתפלל ואוכל פיתו ומברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. ויש לומר, בזמן תפילה הווה קודם לזמן סעודה, ולאו דווקא מי שעני נכנס לאכול, אלא פורטה. ראינו שהעניין של קריאת שמה, שאנחנו מבקשים שזה יהיה לילה, לא חל בהכרח על תפילת ערבית, שיכול להיות קצת לפני זה. ומעיקרה כאמר, שעד שיכינו לו סעודתו, יקרא ויתפלל. מכאן שמח לכל מי שמתפלל מהר. כי כדי להכין את סעודתו של העני לא צריך הרבה זמן. זאת אומרת שהתפילה לקראת שמה לא צריכה לקחת הרבה זמן. אבל חוץ למילד בדיחותה,
מה בין את זה הפוך?
מה?
מי שמתפלל מהר כנראה אני.
הנה חינם. אז בכל אופן אנחנו יכולים לראות שיש עניין של דחיקה השייכת לאותו העניין של ייחוס הנושא של קריאת שמה לדמותו של העני. אז אנחנו חוזרים בטקסט עצמו. אנחנו אמנם קראנו אותו, אבל אנחנו נחזור קצת רפרוף על על הדברים כדי לחבר אותם עם ההמשך. כשהגמרא הביאה בברייתא את הסיפה של ועד שעומד להיפטר מתוך סעודתו, על כך העירה הגמרא בהמשך, זה שעם הסיפה יש לנו בעיה, שהסיפה של האני לא יכולה להסתדר עם הסיפה של המשנה שלנו, כי המשנה שלנו אמרה עד סוף האשמורה הראשונה, שזה שליש הראשון של הלילה, זאת אומרת שזה תחום זמן של 4 שעות. בעוד שאם אנחנו נקצה לסעודתו של העני כדי שזה יהיה בניחותא שעה, אז ושזה תחום הקריאה, כן? אז העניין של התיחום הזה, כן? זה בגלל שהנושא של מי מתי קוראים את שמה בערבים, אנחנו תמיד חוזרים לדייק בעניין הזה. זה לא רק כדי לקבוע את הזמן שממנו אפשר להתחיל, אבל שזה קובע את הזמן שבתוכו אפשר להתחיל. למשל, לכתחילה, כשאנחנו דנים בנושא של נרות חנוכה, אז גם שם יש לו עניין שממתי מתחילים, ויש סוף של הזמן עד שתחלה רגל מן השוק. אז פעם אולי נלמד גם את זה, אבל זה אומר ש בדרך חשיבה שלנו, כן, אולי לא היינו שואלים את השאלה בסגנון של מי מתי, כן, אלא מתי. כי כביכול הנושא הוא לא רק מתי מתחיל תחום הלילה לגבי אותה המצווה עצמה, אלא מבחינת קיומה של אותה המצווה מתי חל חובתה. כן? זאת אומרת ששני הדברים הם משולבים אלו באלו. ואם אנחנו באים לומר שלכתחילה העניין של קריאת שמה של ערבית זה צריך להיות בתחילת הלילה, כן? אז מהי הגדרתה של הבחינה הזאת, תחילה של הלילה? אז במשנה שלנו זה השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. בברייתא זה עד שעומד להיפטר מתוך סעודתו. אז אנחנו קוראים משורה 18 בדפים שלנו, סיפה, עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו. בא לאשמו עינן, דלדעתו זמן הקריאה בעוד שהני אוכל לחמו ותו לא. שעת אכילת העני היא דווקא מקודשת לקריאת שמה של ערבית. זאת אומרת שמקודשת מבחינת הגמרא, אתה ברייתא, שהיא רוצה על ידי ההסמכה הזאת, כן, לומר שיש הקבלה מלאה בין העניין של אני שאוכל פיתו במלח לבין העניין של קריאת שמה. זאת אומרת שמה שאנחנו, אם אנחנו רוצים לייחס את הדבר הזה לבחינה של העבודה קריאת שמה, המקביל שלה, ההגבלה המלאה שלה במציאות הקיומית בחיים, זה אני אוכל פיתו במלח. והעניין, כמו שהכהנים מחפרים על ישראל, כך הצדקה מחפרת. אני שלומר, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם, זה לייחס את העניין של קריאת שמע ועבודתם של הכהנים. ועיקר עבודתם של הכהנים, כן? זה מעבר לבחינה של העבודה גרידה, זה לחפר על ישראל. מי שבא ואומר מי שהעני נכנס לאכול פיתו במלח, כוונתו היא שהשיוך של קריאת שמה לא צריך להיות לנושא של עבודת הכהנים אלא לעניין של הצדקה. ככה צדקה מחפרת דכתיב, צדקה תרומם גוי, כפי שלמדנו בסוגיה אחרת. וכל עוד שהעני אוכל את לקרות יתקרי ותו לא. ולכן אנחנו יכולים להבין שכל כמה שאתה מקיים את אותה מצווה של הצדקה, והתוצאה של קיום אותה מצווה של צדקה זה שיש מה לאכול לעני, וכשאין יותר מה לאכול לעני, הסתיים התחום של הצדקה. ולכן קריאת שמה לא יכולה להימשך מעבר לאותו הזמן שאתה על ידי הצדקה שעשית הקצת כביכול לאכילתו. וזה בא לומר שבעצם, וכאן אני סוטה קצת מהפירוש של התוספות שכמובן הוא אמיתי והולך לפי הצד ההלכתי של הדברים, אבל מבחינת הצד הענייני של הדברים, אם קריאת שמה של ישראל היא בבחינת הצדקה של של האכילה, אז העני שאוכל פיתו במלח זאת הקריאת שמה שלו. זאת אומרת שיש הקבלה. אני, כפי שקראנו בזמנו בהקדמתו של הרב, אם אתם זוכרים, שיש כאן שלושה דברים שהם מחוברים זה לזה, שכדי שתהיה תרומה צריך שיהיה, מה התנאי לתרומה? אנחנו אמרנו שמשה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, מה התנאי כדי שתהיה תרומה? שתהיה תבועה. אם אין תבועה, אין תרומה. ומה התנאי לכך שתהיה תבועה? שתהיה צדקה. שאין תבועה אלא בזכות הצדקה. אז אנחנו יכולים לראות כאן בהקשר הזה של הדברים שלושת הדעות העיקריות המובאות בברייתא, דהיינו צדקה עניים, תבועה בעלי בתים, תרומה כהנים. סליחה? מי אמר שזה צריך להיות לפי הסדר?
הקבלה פה היא לא מלאה. זאת אומרת, אנחנו למדנו שכל העניין של הזמן של הכהנים קשור בשאלה האם צריך להמתין עד שהם יקריבו קורבן חטאת, או לא צריך להמתין עד שיקריבו קורבן. פה זה עניין רעיונית, יש קשר בין הדברים, זאת לא הקבלה מדויקת.
לא, זו הגבלה מדויקת.
אז זאת השאלה שלי.
זאת הגבלה מדויקת לשלושת הדמויות המובאות בכל הברייתות, כן? שיש מי שאומר שהעני, מי שבא לבתים, או שקידש היום בערבי שבתות שזה אותו דבר, וכהני. עכשיו, אחרי שקבעת את הדברים האלו, אם יש עניין מסוים, כמו שיש למשל קשר לבעלי בתים, או כמו שיש למשל לכהנים, הכהנים באיזה מצב? אז זה סובב מסביב לעניין של התרומה, אבל בשלבי דיוק מבחינת הזמן קצת שונים. חוץ מאותה הסברה שבסוף עמוד א' ותחילת עמוד ב' שלמדנו אותו, של מי שאומר שמהפסוק, כן, כשלומדים את העניין של ובא השמש ותהר, כן, אז חוץ מאותה הדעה השערתית שאולי ובא השמש זה מחר בבוקר, כן, למחרת בבוקר, ותהר גברה כפי שמביא רש"י בהבאת קורבנותיו, כן? כל הדעות מסכימות לכך שזה
בלילה.
ערב, כן. כן, ולא בוקר, ובא השמש מבחינת העריב שמשו. ולכן לכל הדעות, כן, זה כמובן שישנו העניין של כפרה למעקבה, אבל הלשון המדויקת שדווקא אנחנו לומדים זאת, היא זו של המשנה. ואנו שבכל מקרה אנחנו מדברים על כהן שצריך לאכול את תרומתו וצריך להיטהר כדי לאכול בתרומה. זאת אומרת שזה כהן שנטמע ונמנע מלעבוד את עבודתו, והגיע הזמן מסוים שחלק מהעבודה הוא כבר יכול, אבל לא את מלוא העבודה. אז עכשיו ההגבלה הזאת היא עובדת בשני כיוונים. אחד זה שאומרת שהיחס, כפי שהזכרתי, דרך שלושת השלבים של צדקה, תבואה, תרומה, מצביעים על אני בעלי בתים כהנים. אבל הפן הנוסף של הדבר, זאת אומרת שכשאני קורא קריאת שמע, כמו מי אני? האם אני כמו הכהן הנכנס לאכול בתרומתו? האם אני כבעל בית שנכנס לקדש בערבי שבתו? או האם אני כאני שנכנס לאכול פיתו במלח? זאת אומרת שלא זו בלבד שנשאלת השאלה של הזמנים, אלא שנשאלת כאן הזמנים, מהי עמדה, מהו מעמדו של עם ישראל בזמן הגלות, למה הוא מזדהה כביכול. האם מציאותו הקיומית של עם ישראל בגלות זה להיות כמו אני שנכנס לאכול? זאת אומרת שהוא צריך כביכול לנתק את עצמו מענייני העולם, כן? ולא ליטול חלק בפיתוח הסיביליזציה של הגולה שבה הוא חי. הוא נמצא כביכול במצב של נספח להיסטוריה שהיא איננה ההיסטוריה שלו עד שיבוא זו. או שמה הוא צריך להיות מעורה בצורה מלאה בכל מה שקורה באותה היסטוריה
חוץ משבת,
אבל יש לו תחומים מסוימים שבהם הוא יהודי, קצת כפי שבאו לומר במאה ה-19 בגרמניה זה התחיל, כן? הווה גרמני בצאתך ויהודי בביתך, כן? שזה סותר את מה שכתוב בקריאת שמע, ולך לך בדרך ושבתך בביתך, כן? בשבתך בביתך ולך לך בדרך שדיברת בה, שזה בשני המסעים, לא משנה. או שמה אנחנו צריכים להיות ערים לכך שהזהות של עם ישראל כממלכת כהנים וגוי קדוש היא עדיין נשארת, אבל בבחינה של כהן שנמנע מלעבוד את עבודתו. ולמה הוא נמנע מלעבוד את עבודתו? כי הוא לא בבית, קרי בית המקדש. אבל בית המקדש זה כל ארץ ישראל, יש לה מרכז, אבל כשאנחנו אומרים בית ראשון בית שני, אז כמובן שיש התייחסות לבחינה של בית המקדש, בית הבחירה, אבל גם בית הבית הלאומי. כל זמן שישראל, מאז שנכנסו לארץ התחיל כיבוש הארץ, כל זה כבר נקרא זמן בית ראשון. בבית המקדש הוא נבנה על ידי שלמה, אז היה משכן, היה בכל מיני מקומות, נשבע וכו'. אבל זה כל התקופה הזאת, כמו שבית שני, זה מתחיל מתקופת השיבת ציון. זה לקח קצת זמן עד שבנו את, את בית המקדש. אז כמו כן בבית השלישי. אז זהו, זהו העניין שאומרים שעד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו, וזה הדחק שציינתי גם בסיום קריאת התוספות. תוספות מציינים שנכנס, ואנחנו למדנו את העניין הזה, שהיות והוא עני, אז הוא זה שעל ידי כך שהוא אמר עד כאן, חוזר הביתה, זה מה שקובע את תחום היום. כי בני אדם נורמליים כבר חזרו הביתה מזמן. אבל הוא ממשיך את הפעילות הזאת עד הרגע הכמעט האחרון, כדי שיוכל להביא קצת משהו לאכול למשפחה. לא מובן מה שאני אומר?
ברור, ברור.
אתם זוכרים את הסוגיה בסנהדרין צדיח ח' עמוד ב'? כן? שם ידוע להכיר כמי שנחשו נשכו נחש. אמר ריש לקיש, אני אתן לך דוגמתו בעולם הזה. נכנס לביתו, מצא את בניו ובנותיו מוטלים ברעב. זה העניין של העני. אז
ובזמן הזה,
מה?
ובזמן הזה לא בגלות.
מה פירוש?
יש שלוש אפשרויות איך לקרוא את קריאת שמע כשנמצאים בגלות, כמו אני, כמו בעלי בתים או כמו כהנים. זה בגלות.
לא, או נאמר ככה, לאו דווקא, זה בתקופה של הגלות. אנחנו יכולים, אם אתם רוצים מבחינה זו לדייק את המושגים, כן? זה עד בניין בית המקדש. יש חורבן בית המקדש, ויש לזה, ודרך חורבן בית המקדש, חורבן הבית הלאומי, כן? עד שנבנה מחדש הבית. והציון לכך שזה הצליח זה בבניין בית המקדש. לכן אנחנו מדברים כאן על תחום מסוים של זמנים, וזה משתייך קצת לאותו העניין ש, ושאלו את השאלה הזאת. אני רק רוצה להזכיר אותה. האם אנחנו בתפילות תשעה באב צריכים עוד לומר את אותם הפסקאות של העיר החרבה מבלי יושב וכו'? והקביעה להלכה שכן, לא מפסיקים לומר את הדברים. וזאת אומרת שאנחנו כאן נוקטים בעמדה שאומרת אנחנו לא מסתפקים בפחות מכך. אם אתם זוכרים את מה שקובעת הגמרא, שמי שאינו מתאבל על ירושלים לא יראה בשמחתה. כן? זאת אומרת שמי שמפסיק להתאבל על ירושלים, זאת אומרת שהוא בא על סיפוכו, לא צריך יותר מזה. אנחנו קובעים מה מספק אותנו, מה מה אנחנו רואים, למה אנחנו אומרים וממשיכים לומר עליו שיש דעות כאלו אחרות שבאות להפחיע? ראשית צמיחת גאולתנו, אף על פי שאנחנו נמצאים קצת יותר קדימה בתהליך, כדי לא להביע איזו מין דעה שכאילו זה מה שרצינו והגענו. יש מכם שקרא את אותו הספר של אותו גוי צדיק אלבר לונדר? כן, אין את
הספר הזה, כן.
שהיהודי הנודד חזר הביתה, כן. היהודי הנודד הגיע, מה פירוש הגיע? הגיע הביתה, אז נידודו הסתיים כביכול. אז אנחנו אומרים, אז נידודו כמעט הסתיים. זה לא, זה תחילת הבנייה היא כבר הבטחה של בנייה, אבל כל עוד שהבנייה לא הסתיימה, אז היא עדיין לא הסתיימה. וממשיך הרב מאותו העניין שזמן הזה הוא קצר ביותר, ולכן ייתכן שזה קשה מדי. זאת אומרת, ייתכן שיש הצדקה לסברה הזאת, אבל היא מקצה מציאות קיומית כזאת שספק אם אפשר לעמוד בה. אנחנו צריכים לזכור שכל עניינה של הסוגיה בגמרא זה לפסוק את ההלכה בהתאם למציאותו הקיומית של עם ישראל, לא של יחידי סגולה. ההלכה צריכה להיות שווה לכל נפש. זאת אומרת, יש כלל גדול בתלמוד, כן? שאין גוזרים על הציבור גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בו או בה. תקנה שלא מתקנת כלום אלא רק מקשה על חיי הציבור היא לא תקנה. אז קשה מדי, יש כאן עניין של קושי. האם אפשר לדרוש מהיהודים חיים שכאלה? והקושי מבחינת הטכנים, תרצו, מבחינת הגמרא, לא כרבי אליעזר ולא כרבנן ולא כרבן גמליאל, שיש שלוש סברות במשנה שלנו. הראשונה אמרה עד סוף השמורה הראשונה, השנייה אמרה חכמים עד חצות, והשלישית רבן גמליאל עד שיעלה עמוד השחר. זאת אומרת שהספה הזאת של הברייתא שאומרת עד שעומד להיפטר מתוך סעודתו, היא לא מסתדרת לא עם הסברה של רבן גמליאל ולא עם זו של חכמים ולא זו של רבי אליעזר, לפי הסדר הרחב יותר עד הקצר יותר. אם כן, המים מקיים בשורבך כמשמעו, כן? זאת אומרת שאנחנו מקשים על הסברה הזאת של הברייתא, שאכן היא באה להגדיר תחום מסוים של לילה, אבל שאין לו שייכות ללשון הכתוב בשוכבך. הלשון של הכתוב של רבי אליעזר, הוא מבין בשוכבך בזמן שאתה הולך לשכב, והתחום הזה של ההליכה לשכב יכול להיות השליש הראשון של הלילה. הבשוך בך של רבן גמליאל מבין את הפסוק כל זמן שאתה שוכב, וזה כל התחום של הלילה. לכן הוא אומר עד שיעלה עמוד השחר. וחכמים קובעים עד חצות, כפי שרבן גמליאל מסביר, כזה להחיק אדם מן העבירה. אומנם היית יכול עד חצות, אבל אם אתה הלכת לישון יש לך בעיה. יש לך בעיה עם התוספות שלנו, כן? שלא היית אמור ללכת לישון לפני שזה וכולי, אבל זה עניין אחר. בכל אופן, כן? לא כרבי אליעזר ולא כרבנן ולא כרבן גמליאל. אם כן, המי מקיים בשוכבך כמשמעו, שאפילו רבי אליעזר זה מקיים בשמורה הראשונה, דווקא עבודת כיתה הראשונה של הכהנים המשמרים במשמרות הלילה, במשמרות הלילה, הרחיב השיעור לזמן ארוך. אולם דת הברייתא בזמן אכילת העני ותו לא צמצם כל כך השיעור, שבצורה אפשר לומר מפורשת, הזמן שהעני אוכל זה לא הזמן של השכיבה. זה לא, כן? זאת אומרת שיש כאן, לכן ורמין הוא פירוש בקשה למה לא הזכיר במתניתין ספה דעליבה דעני עד שעה שעני עומד וכו', אחר כי הזכיר דעת רבי אליעזר דדריש נמי תחילת זמן שכיבה ולא כעליבה דהלכתה. והעניין כי מערי דמתניתין דרש להון בשוכבך זמן שכיבה, אבל בעל הברייתא מקיים זמן התחלת הלילה דווקא, ולדידי כיוון שאני סיים סעודתו מיד הולך לישון, דה אין לו נר להדליק. זאת אומרת שהעניין של השמיכה של האכילה בברייתא של הקראת שמה לאכילתו של העני, זה שמיד אחרי שהעני קם מסעודתו הוא הולך לישון. אז זאת אומרת שהציון הזה זה שקריאת שמה וסמיכה לזמן של השכיבה. זאת אומרת שבעוד שרבי אליעזר כביכול הקצה תחום זמן יחסית ארוך, 4 שעות, כאותו הזמן שבו הולכים בני אדם לישון, אם אנחנו אומרים שזה לפי השיטה של אני, אין לך מה לעשות אלא ללכת לישון מיד. מה עושה יהודי נורמלי אחרי שאכל, קראת אחד שמה התפלל, אכל סעודתו עד שהולך לישון? לומד תורה.
זה יהודי נורמלי. שמון יהודים לא נורמלי.
יהודי נורמלי. אבל אין לו נר. אין לו חשמל. יש מי שנתן רמז לעניין הזה, שאין לו נר להעיר בסעודתו, נר מצווה ותורה אור, שסעודתו איננה סעודת מצווה. וזאת אומרת שהעניות מתבטאת לא רק בכך שהוא חי חי צדקה וכו', אלא שאני מדעת עניו שאין לו אפילו יכולת לקיים מצוות תלמוד תורה, כי אין לו נר להעיר בסעודתו. אז כמובן שגם אין לו נר כלל, ולכן כל היום הוא עסוק בענייני פרנסה, וכשבא הערב אז קורא קריאת שמע, מתפלל, אוכל והולך לישון. זאת אומרת שהוא מחובר דרך המצוות לתורה, אבל לא מחובר לתורה עצמה מבחינת תלמוד תורה. כפי שאנחנו קראנו בפרשת בחוקותיי, צריך לזכור את זה, כי אנחנו מתקרבים לפרשת חוקת, אז צריך לחבר בין העניינים. ששמה כתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו. תזכרו מה שרשי כותב שמה בפירושו. הייתי יכול לחשוב אם בחוקותיי תלכו שמדובר בקיום מצוות, אבל מצוות תשמרו הרי קיום מצוות. אז איך אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. תהיו עמלים בתורה. אז תהיה המשמעות של עמלים, מה שתהיה, כן? עמל, כן? שהוא התעסקות מסוימת. אבל זה אומר שעמל, עמל תורה לחוד, וקיום מצוות לחוד. כפי שאנחנו לומדים ממה שחזל אמרו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לא כתוב שמה לפיכך הרבה להם מצוות, הרבה להם תורה ומצוות. אבל איך הרבה לנו תורה? תורה אחת היא, אין ריבוי תורות.
אמרנו, הרבה לנו תורה על המצוות.
זאת אומרת שלא היה יכול לתת לנו רק פקודות מצוות, אבל הוא רצה לזכות את ישראל, לפיכך לא הסתפק בנתינת מצוות, הוא נתן גם תורה. כשאנחנו קוראים בתורה, אז אנחנו מתייחסים לרש"י הראשון, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם ראש קודשים, שהיא מצווה הראשונה שניתנה להם לישראל. זאת אומרת שאיפה מתחילה התורה?
במצווה.
התורה מתחילה עם המצווה הראשונה שניתנה לישראל, החודש הזה לכם ראש קודשים. אבל התורה הזאת יש לה פתיחה, זוכרים את הראשי?
כן.
הפתיחה הזאת היא כל ההיסטוריה של העולם מאז בראשית ברא עד אותו וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור בפרשת בו. וגם אחרי כן בסיפור של התורה אין כאן קודקס של הלכות מסודר יפה, פרקים ופסקאות וכו', אלא סיפור של היסטוריה מסוימת, שתוך כדי אותו הסיפור יש משולב אגדה והלכה, כמו בגמרא. שבגמרא יש אגדה והלכה, כפי שבתורה יש גם סיפור היסטורי ומצוות משולבות ביחד. זה מה שעושה את התורה כספר מיוחד במינו. גם יחד זה וגם זה, הרבה להם תורה ומצוות. אבל מי שאינו יכול להתחבר אלא רק לצד של של המצוות, אז כדי לומר את הדברים קצת בלשונו של המהר"ל בהקדמתו לפרקי אבות וגם במדינה מסוימת לתפארת ישראל, הנושא של המצוות, כן, הוא אפקטיבי, יעיל, בזמן שאתה עוסק במצווה. אבל כשאתה הפסקת לעסוק באותה המצווה, אז האפקט, כן, של המצווה מוגבל לזמן שאתה מתעסק בה. אבל התורה, כן, היא לא רק כאשר אתה עוסק בה, אלא גם אורה נשאר בהמשך. לכן מסביר את הפסוק כנר מצווה ותורה אור, כן, וזה בעיקר כדי להגיע בהקדמתו של פרקי אבות ל בהמשך הפסוק. נו, כנר מצווה ותורה אור. איך קרא המהר"ל מפראג את פירושו על פרקי אבות?
דרך חיים.
ודרך חיים תוכחות מוסר. זאת אומרת שהוא הסביר נר מצווה ותורה אור כדי להגיע לדרך חיים. ו אבל העיקר בענייננו זה מה שמסביר שהמצווה מגינה בזמנה, והתורה מפנת הנצח שבה היא מגינה, זאת אומרת יעילותה היא מתפשטת לא רק בזמן שאתה עוסק בה אלא גם לאחר מכן. וצריך להבין את המשמעות של הדבר הזה, שבעצם אם אין התורה אז יש זמנים ביניים בין הקיום של המצוות שהוא היה יכול להיות בבחינת הפקר, וזה הדיון שיש או הוויכוח שיש אם תרצו בין הרמב״ם להרמב״ן מבחינת העניין של קדושים תהיו. אם קדושים תהיו זו מצוות עשה מן התורה או שזו היא איזו מין הנחיה כללית, והרמב״ם אומר זה הנחיה כללית והיא פועלת מבחינתו, כן? בעוד שהרמב״ן רואה בזה מצווה פרטית, זאת אומרת שהמצווה הפרטית של קדושים תהיו זה אותה המצווה הממלאת את החורים של החיים בין המצוות. אז אם אנחנו מחברים את שני העניינים, תורה היינו קדושים תהיו, זה מובן, כן? אז חזרה לעניין שמנו התחלנו, זאת שעכשיו נשאלת השאלה זה שאם אם יש עניין בברייתא אז למה אין לה התייחסות במשנה? אנו ש אפילו אם אתה אומר מבחינת הזמן של ההתחלה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, אז הסוף של הזמן חולק בברייתא על הסוף של הזמן של הברייתא של המשנה, כי הסוף של הברייתא לא יכול להסתדר עם אף אחת מהדעות של הברייתא, ולכן הייתה לנו קושיה נגד הברייתא לומר איך היא מתייחסת לעניין של השכיבה בשורבך. אז הגענו מכאן לכך שהיות והאני אין לו נר, אז מיד אחרי סעודתו הוא הולך לישון, אז כך יש לך סמיכות בין קריאת שמה לזמן שכיבה, אבל אין לך כל התחום שיש אחרי קריאת שמה ועד סוף השמורה הראשונה, כביכול כל אותו התחום שהיה יכול להיות מוקדש לעיסוק התורה. ותראה ספר ודאי פליגי המתניתין, דהיינו לא כרבי אליעזר ולא כרבן גמליאל ולא כרבנן, ומקשה אם כן רשע דהיינו תחילת הערב בעסקי הלילה מלמה פליגה המתניתין דילמה לו, ואני וכהן חד שיעורה הוא לעני שעת האכילה, בעניין שעת האכילה, כן? זאת אומרת שעל אף שאנחנו ראינו שיש בעיה עם הסוף, היינו יכולים לומר שבכל זאת עיקר הנושא שלנו הוא תחילת הזמן, ומבחינת תחילת הזמן יש אפשרות אולי של השפעה בין העני לבין הכהן, וזה מה ש אם אנחנו קוראים בגמרא באופן ישיר ספר ודאי פליגה מתניתין, רשע מלמה פליגה מתניתין, ומה מנסה הגמרא לעשות? מנסה להציל את העני, על ידי מה? על ידי כך שהיא אומרת שבעצם יכולה להיות השקפתית הקבלה מוחלטת בין העמדה שאומרת מי שאני נכנס לאכול פיתור המלח לבין כהן הנכנס לאכול בתרומתו, אני חושב שמבחינה זהותית שתי האפשרויות הן שוות. ישנה בחינה שאני אקרא את זה ואנחנו נסיים בכך את הדבר, שכשהמשנה, היינו הברייתא בעצם, בפרקי אבות אומרת, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תשען, זה מה שנקרא חיים של
אני
אם תרצו
סקפנות.
זאת אומרת שאם מה שאתה לא יכול להשיג על ידי התנהגות נורמלית, אתה יכול להשיג על ידי סקפנות. וההתנהגות הנורמלית היא זו של כהן, אף על פי שהוא נמנע מלעבוד את עבודתו במלואה, בכל זאת הוא יכול מה שאפשר לו לעשות. ומי שאומר שאפילו את זה הוא לא מסוגל, אז יש לו דרך אחרת אפשרית. אז עכשיו נשאלת השאלה, הדרכה של היהדות, האם היא צריכה להיות דרך של סקפנות, לקבוע שאנחנו נמנעים, אנחנו לא יכולים ולא כדאי לנסות, זה בלתי אפשר. אבל חיי סקפנות זה כל אחד עם רצון יכול. זה קשה. הרב אמר, קשה. אבל זה לא דורש יותר מאשר רצון. הגובה מתרצו של מה שנדרש אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כן? זה קצת מעבר לסתם העניין של רצון. אז אם כן, אותה הברייתא של כך היא דרכה של תורה, ישנה שני דרכים לקרוא אותה. הראשונה, כפי שקראתי, קביעה, כך היא דרכה של תורה. והשנייה, בסימן שאלה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ותאכל, מים במשורה תשתה. אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, ניחא אולי לעולם הבא, אבל בעולם הזה אשריך. על מה אתה מדבר? ולכן אנחנו יכולים לומר שהמתח הזה אומנם קיים, של הדרך לקרוא באופן חיובי או לקרוא בסימן שאלה.
אבל זה לא נכון לגבי כל הדברים שאפשר להגיד את זה במסכת הזאת? כל דבר אולי לקרוא אותו בסימן שאלה?
לא כל דבר, כמה דברים, אבל הכל לפי העניין. זאת אומרת שאם יש משהו שבעניינו של הדבר עצמו גורם לכך שמתעוררת שאלה מתוך זה, כן? אז זה אומר שהרי אנחנו יכולים לומר שעל אף שכמובן שהנטייה לסיגופים קיימת אצל אנשים מסוימים, רוב עם ישראל החליט שלא לחיות בצורה כזו, אפילו אצל גדולי תורה. לא צריך להגיע עד רבי ישראל מרז'ין, כן? אבל בכל זאת אפשר לומר שהדרך של היהדות באופן כללי, כן? זה לקיים בצורה מאוד קפדנית את אותה הנחיה שאומרת שהשאלה הראשונה יש הרבה שאלות ראשונות שנראה שזה יהיה בו זמנית, כן? שיש מי שישאל שאלה הזאת ומי שישאל שאלה הזאת אנחנו אבל שהקדוש ברוך הוא שואל אותנו מה הן ההנאות שנתתי בשבילך בעולמי ואתה סירבת לקבל אותן ונתת את עצמך מהן. יש לנו עניין של ברכות הנהנים, אז רצה הקדוש ברוך הוא להנות את נבריו, לא לענות אותם, להנות אותם.
לכן הנזיר מקריב חטאת.
לכן הנזיר, אף על פי שנקרא קדוש, מקריב חטאת. זאת אומרת שיש יש פן, יש צד שבו מישהו מחליט שהוא צריך לחפר על איזשהו דבר בחיים שלו, אז הוא מחליט לנהג בכמה עצומות ודברים כאלה. אבל מי שמחליט לעשות את זה על החיים כולם, זה קו יכול שהוא בא בטענה נגד הקדוש ברוך הוא, למה בראת אותי? יש בזה כוח טוב לפחות של חירוף וגידוף. דרך אגב, בדיוק כמו ששומרים לגבי מי שאומר הלל בכל יום, שאומרים מי שאומר הלל בכל יום, אומר הללויה, לעבד השם וכו' וכו', הרי הוא מחריף ומגדף, מרוקן את ההלל ממשמעותו. זה שזה נראה כלהתל בקדוש ברוך הוא. אז לכן אנחנו נמצאים בין שני העניינים האלו, שבכל זאת הגמרא מנסה, וכפי שאנחנו גם ראינו בסוף הסוגיה, לומר, אבל בכל זאת העני זה אפשר להדמות אותו לכהן. אז נמשיך מכאן בעזרת השם בפעם הבאה.